בתשעה באב כידוע אסור ללמוד תורה, ובפרט אסור ללמוד תורה בדברים המשמחים, ולכן באמת נפסק להלכה שצריך ללמוד בדברים העצובים כמו מגילת איכה ופרקים מירמיהו ואגדות החורבן וכו'. ואחת הבחינות שלא ללמוד דברים משמחים, היות והתורה היא משמחת, זה לא ללמוד כל כך בעיון. כי כשאדם מעיין, אז זה משמח אותו, כי הוא מבין קצת יותר. אז אנחנו נקרא, נלמד, לא כל כך בעיון, כמה פסוקים בתחילת מגילת איכה. נעיר אולי גם כמה הערות. לקרוא סתם אפשר, אבל כדאי אולי גם קצת להבין, אבל לא יותר מדי להתעמק. אז קודם כל, מי שכתב את מגילת איכה לפי רוב הדעות, כך אומרת הגמרא, זה ירמיהו הנביא, שהיה בזמן החורבן, והזהיר על החורבן, ואחר כך היה לאחר החורבן, וזה מתאים מאוד לירמיהו לקונן את הקינות האלה. ומגילת איכה נקראת מגילת איכה. המילה איכה, אם ננקד אותה אחרת, זה בעצם היקה. בפעם הראשונה שמצאנו בתורה את האותיות האלה, א' י' ח' ה', זה כשהקדוש ברוך הוא פונה לקין ואומר לו היקה, אחרי שהוא רצח את הבל. והשאלה הזאת שהקדוש ברוך הוא שואל את לא קין, אדם הראשון, סליחה, אחרי שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, כבר הוא פונה אליו ואומר לו היקה. והשאלה הזאת שהקדוש ברוך הוא שואל את אדם הראשון היקה, שהיא בעצם השאלה שמבטאת את ההפרש התהומי בין המדרגה שאדם הראשון היה בה לפני שאכל מעץ הדעת בגן עדן, לבין המדרגה שהוא ירד אליה לעולם הזה. ובעצם שאלת היקה היא שאלת האני, איפה האני שלך, איך כל כך ביטלת והרסת את האני העצמי שלך. אז מגילת איכה היא נקראת איכה, כי כמו שנראה כבר בתחילת הפסוקים, היא בעצם שואלת את שאלת היקה, איך יכול להיות שעם ישראל, ירושלים, מקדש, מלכות, איך יכול להיות ש התוכן הפנימי הזה הגיע לכזה חורבן ולכזה חידלון. חז"ל אמרו על המילה היקה ששלושה נביאים נתנבאו באיכה, כך אמרו. הנביא הראשון משה רבנו אמר איכה אשא לבדי מסעכם תוככם ורבכם. השני ישעיהו אמר איכה הייתה לזונה. וירמיהו השלישי אמר איכה ישבה בדד. וחז"ל אמרו שמשה רבנו ראה את עם ישראל, או את ירושלים, לא את ירושלים, את עם ישראל בשלוותה. עד כדי כך שעם ישראל הוא כל כך רב, ואז באמת הוא אומר, אני לא יכול לשאת לבדי, אני צריך עזרה. צריך 70 זקנים, צריך יהושע בן נון וכו'. אבל לאחר האידיאל של משה התחילה איזושהי סטייה. ישעיהו התחיל לראות אותה בסטייתה, זנות. זנות זה סטייה, יש כבר איזו סטייה מהמקור. וירמיהו, אומרים חז"ל, ראה אותה בניבולה. כלומר, זאת אומרת, אחרי שכבר אתה סוטה מהדרך, אז זה יכול להגיע באמת לקטסטרופה, ואז כבר זה ניבול ממש. אז מגילת איכה, היא עוסקת, הייתי אומר, ביקה הכי חמור. כלומר, בשאלה הכי נוקבת, לאחר שכבר הופיע החורבן המעשי מתוך הסטייה הזאת. אז בואו נקרא כמה פסוקים וננסה אולי קצת להבין מה כתוב. איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם, הייתה כאלמנה. רבתי בגויים, שרתי במדינות, הייתה למס. אז הייתי אומר, הפסוק הזה קודם כל מחולק לשני חלקים. החלק הראשון, איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם, הייתה כאלמנה. פשט הפסוק, העיר זו ירושלים. שירושלים יש בה הרבה עם, כשעם ישראל נמצא בתוכה, קל וחומר בזמן עליית הרגלים, קל וחומר בזמן חג הסוכות שהגויים אפילו באים לירושלים. אז העיר הזאת, שהיא עיר סוענת, כללית, פעילה, העיר הזאת יושבת פתאום בדד. באיזה רמה יושבת בדד? הייתה כאלמנה. זאת אומרת, העיר הזאת היא כמו אלמנה. אם כן, ירושלים בחורבנה, היא בעצם כאישה אלמנה. אז מי הבעל שלה? שאיננו. אם ירושלים היא אלמנה, אז יש בעל שאיננו. היא התאלמנה ממנו. ממי היא התאלמנה? אז אפשרות אחת להגיד, היא התאלמנה מעם ישראל. עם ישראל זה החתן, ארץ ישראל הקלה. ודאי ירושלים כמרכזה של ארץ ישראל. אז ירושלים וארץ ישראל בכלל היא אלמנה ביחס לעם ישראל. אבל אפשר גם להגיד שהיא אלמנה מריבונו של עולם. זה לא רק גלותם של ישראל, זה גלות השכינה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מחריב מקדש ומחריב מלכות ועם ישראל יורד לגולה, אז בעצם החתן, הקדוש ברוך הוא, מתנהג עם הקלה לא כפי הסדר. איך זה יכול להיות? אמנם צריך לדייק, הייתה כאלמנה. זאת אומרת, ירושלים היא באמת לא אלמנה. כלומר, באמת עם ישראל לא עוזב את ארץ ישראל בצורה מוחלטת, והקדוש ברוך הוא לא עוזב את עם ישראל בצורה מוחלטת. ולכן, הייתה כאלמנה. וגם אם תסתכלו בסוף המגילה, ממש הפסוקים האחרונים, אז אנחנו שם אומרים, בסוף, אתה השם לעולם תשב, כיסך לדור ודור. הכיסות האלה, כיסות לדוד, כיסות לבית משפט, הכיסות של ירושלים, של הסנהדרין, של המקדש, של המלכות. למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. זאת אומרת, המגילה מסתיימת, חוץ מהפסוק האחרון, שאנחנו אחרי זה חוזרים לפסוקים, לפסוק החיובי, השיבנו השם אליך, שלמרות שעם ישראל נראה כאלמנה, ולמרות שארץ ישראל נראית כאלמנה, עם ישראל כלפי שמיה, ארץ ישראל כלפי עם ישראל וכלפי ריבונו של עולם, ירושלים היא לא באמת אלמנה. אנחנו חיים בדור שברוך השם אנחנו רואים שחוזרים לירושלים, כמובן הכתר, המרכז, המקדש, חסר, המלכות, יש עוד הרבה מה להשתפר, אבל אנחנו רואים שבאמת זה לא אלמנה שמת בעלה, אלא כמו שרשי כאן אומר, כאישה שהלך בעלה למדינת הים, אז הוא בארץ אחרת, ארץ רחוקה, אז בפועל הוא לא איתה ביחד, אבל הוא חי, הוא קיים. לכן ירושלים, שהיא אלמנה מריבונו של עולם, או אלמנה מעם ישראל, וגם כנסת ישראל, עם ישראל נקרא ירושלים, אז עם ישראל כביכול אלמן מריבונו של עולם, זה כאלמנה. אז איכה ישבה בדד העיר רבת ים, הייתה כאלמנה. אם כן, התיאור הזה הוא באמת תיאור מזעזע. שעיר שהיא מרכז הכובד, עם, ירושלים נמשלה, כנסת ישראל נמשל ירושלים, עם שהוא מרכז הכובד, הוא רבתי עם, פתאום איזה בדד, איזה אלמנות. עד כדי כך, רבתי בגויים, שרתי במדינות, הייתה למס. כלומר, ירושלים היא לא רק מרכז כלפי עם ישראל, היא לא רק מרכז כלפי ריבונו של עולם, ועם ישראל הוא לא רק מרכז כלפי הקדוש ברוך הוא, אלא גם כלפי אומות העולם. עם ישראל הוא המרכזיות, וירושלים היא המרכזיות כלפי העמים. אז איך יכול להיות שהעיר הזאת היא בדד, לא רק כלפי עם ישראל, ולא רק כלפי ריבונו של עולם, אלא העיר הזאת שאמורה להיות מרכז לכל האנושות, לכל הגויים, לא רק שהיא לא המרכז לאנושות, אלא הייתה למס. מקום שהאנושות תקבל ממנה, העמים יקבלו ממנה, מירושלים ומעם ישראל, את הכוח, את הערך, את החשיבות, אז העיר הזאת נהפכה להיות משלמת מס לאומות העולם, או אפילו מתמוססת, מתפוררת, מתרסקת, חד ושלום, מפני אומות העולם. אז הפסוק הראשון, הייתי אומר, הוא מתאר את הניגודיות המוחלטת בין המהות של ירושלים לבין המציאות בפועל. בין עיר שהיא מרכז האנושות, מרכז השכינה, מרכז העולם, לעיר שיושבת בדד כמו אלמנה, ולא רק שלא מרכז, אלא הייתה למס. בכה תבכה בלילה ודמעתה לחייה, אין לה מנחם מכל אוהביה, כל רעיה בגדו בה, היו בה לאויבים. כשאישה יושבת אלמנה, אז לפחות באים לנחם אותה, באים לעודד את רוחה. לפחות הנחמה זה איזשהו סוג, או המנחמים זה איזשהו סוג של איזושהי אפשרות לתקומה, אפשרות להמשך. אבל כאן בכה תבכה בלילה. בלילה, המילה לילה זה רמז למציאות שאדם נמצא לבדו, נכון? בלילה כל אחד שם את הראש על הכרית והוא לבד, זהו. וכשהוא לבד עם הכרית, אז עוברות המחשבות מה איתו ומה קורה לו וכו'. וירושלים כביכול, אם אפשר לומר, ירושלים ועם ישראל, זה אותו דבר כמו שאמרנו, ירושלים ועם ישראל כביכול שמים את הראש על הכרית בלילה, בזמן של אין את הרעש מסביב, עכשיו אפשר כבר להתרכז בעצמנו, מה קורה איתנו באמת, ובכה תבכה, בכי כפול, חז"ל אמרו כאן, בכה תבכה בית ראשון, בית שני, בלילה, זה הזמן של החושך, הזמן של הדין, הזמן של החורבן, הזמן שאתה מתמקד, יכול להתמקד בעצמך בשקט, ואז אתה מזהה את המצב כפי שהוא באמת לאשורו, ודמעתה על לחייה. יש מצב של בכי שאדם בוכה, והבכי הוא בכי פנימי, אין דמעות. יש מצב של בכי שאדם בוכה, יורדות דמעות, ובאיזשהו שלב נגמרות הדמעות, ואולי גם נגמר הבכי. פה יש מצב, באמת שקשה להבין אותו, שהבכי הוא כל כך רצוף, כל כך קבוע, עד כדי כך שתמיד הדמעה נמצאת על הלחי. זה בכי פנימי ובכי חיצוני שיוצא דרך הדמעות, והדמעות האלה לא מתייבשות. דמעתה הלחייה, כביכול בכי קבוע, ולכן אין לה מנחם. איך אפשר באמת להתנחם כשמרכזיות כזאת, שאושר כזה, שתוכן כזה, כביכול כאלמנה ולמס, אין לה מנחם מכל אוהביה. כל אוהביה, יש הרבה הסברים, או הצדיקים בעם ישראל שאומרים לדאוג לזה שלא לא נגיע לחורבן, או להבדיל אומות העולם, לפחות אלה שהיו איתנו באיזשהו קשר ברמה מסוימת. אין מנחם. אז הפסוק הראשון מתאר מצב של אלמנות, הפסוק השני מתאר מצב של אין נחמה. כל רעיה בגדו בה, היו לה לאויבים. כביכול איזה בדד מוחלט, טוטלי, חושך, לילה, קטסטרופה. טוב, אז היינו אומרים, לפחות עכשיו כשהיא גולה, כשירושלים גלתה, שעם ישראל גלה, אז לפחות שם בגלות יהיה איזשהו שקט סוף סוף. אמנם אין ירושלים, עם ישראל בפיזור, אבל לפחות שם לא יהיה המשך הבדד הזה. בא הפסוק הבא אומר, גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה. יהודה זה סמל תמיד למלכות ישראל, שבט יהודה. אם כן, מלכות יהודה גלתה. יש מפרשים שהסבירו מעוני ומרוב עבודה, שלפני שהייתה גלות, אז כדוע היה מצור, 3 שנים. והמצור הזה היה קשה, והייתה עניות קשה, והיה שיעבוד קשה. אז לא רק שהחורבן לא הופיע פתאום, היה כאן איזה תהליך. אז גלתה יהודה לאחר שעברה את העוני ורוב עבודה, ואז היא ישבה בגויים, הגיעה לגלות, והיא נמצאת מפוזרת בין העמים, אז היינו מצפים שלפחות שם יהיה לה שקט. לפחות שם יהיה איזה התחלת תקווה, התחלת פתח לאיזה שינוי. לא. בגויים, גלתה יהודה מעוני מרוב עבודה, היא ישבה בגויים, לא מצא מנוח. גם כשעם ישראל בגלות, לא מוצא מנוח. מילא היינו אומרים, הקדוש ברוך הוא, החרבת את מקדשך, הגלית את עמך, מגיע לנו, באבון חטאינו גלינו מארצנו. בסדר, לפחות שעכשיו בגלות, קצת שקט להירגע, עד שבעזרת השם נעשה תשובה ונחזור הביתה. אבל גם בגלות אין מנוח. גם בגויים לא מצא מנוח, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. התקופה הזאת שבתוכה אנחנו נמצאים נקראת בין המצרים. בין המצרים כפשוטו זה בין שתי נקודות. נגיד ודי בין שני ערים, ונגיד שהוודי הוא מאוד מאוד צר, וההולכים בתוך הוואדי, אין להם לאן לברוח. זה כל כך צר, זה כל כך, אתה כל כך שבוי בתוך איזשהו מצריות, שכביכול אין לך לאן לברוח, ולכן כל רודפיה היא סיגועה. בדרך כלל כשהרודף רודף, אז הנרדף מנסה לברוח, ולפעמים הוא גם מצליח. אבל ברגע שהוא בין המצרים, אז אין לאן לברוח. אז כל רודפיה היא סיגועה בין המצרים. זאת אומרת, הייתי אומר, שלושת הפסוקים האלה בעצם מדברים על האלמנות, על אי הנחמה, ועל המשך הרדיפה גם בגלות. באמת, אי אפשר לתאר פסוקים יותר חמורים, יותר קשים. חוזר מיהו הנביא ומדבר על ירושלים. דרכי ציון אבלות. ציון, כמו שאמרנו, זה מקום מרכזי. ציון זה מרכז עם ישראל, זה מרכז האנושות. כשהדרכים שוממות, זה מראה שבעצם אין חיים. דרך זה נקודת מעבר מנקודה א' לנקודה ב'. אבל כשדרכי ציון אבלות, כלומר כשהמקום המרכזי בעולם שאמור להיות מרכז התנועה של עם ישראל ושל האנושות בכלל, שכל זה בעצם כלי להופעת השכינה וכו', כשדרכי ציון אבלות, כלומר כשהדרך היא אבלה, למה היא אבלה? מבלי בהם מועד, אין באים בדרך, הדרך כביכול יתומה, הדרך אלמנה, אין את אותם אלה שעולים לרגל, אולי כדי רק כדי לחדד את האנטיתזה. אז אחד הפסוקים אומרים כידוע, עומדות היו רגלינו, ספר תהילים, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. נכון? למה עומדות היו רגלינו? למה לעמוד? אז חלק מהמפרשים אומרים, עומדות היו רגלינו מצד עולי רגלים. זאת אומרת, כשיש עלייה לרגל בירושלים, יש כל כך הרבה אנשים, גם יהודים ולהביל בחג הסוכות גויים, שהרגליים עומדות, אי אפשר להמשיך ללכת. כל כך צפוף, כל כך הרבה אנשים, העיר הבת ים וכו', כל כך צפוף שעומדות היו רגלינו. כן, אם אפשר קצת נחמה, הייתה כאלמנה. גם היום שאנחנו נתקעים בפקקים, בעלייה לירושלים ובכלל בארץ, זה סימן טוב. עומדות היו רגלינו בתוכחך ארץ ישראל. עומדים היו גלגלינו בתוכחך ארץ ישראל. אנחנו ברוך השם מתקדמים לקראת גאולתנו. אז הפסוק הזה שהדרכים שבעצם אמורות לחבר ולהוביל, הדרכים האלה אבלות, מדוע? מבלי בהם מועד, אין מי שבא במועד. או הרגל בכלל, או חג הסוכות בפרט כלפי העמים. כל שעריה שוממים. יש הסבירו השערים של ירושלים, יש הסבירו שערי המקדש. השער בכל אופן זה המקום שדרכו נכנסים. ובדרך כלל בכניסה, יש לחץ. בדרך, דרך ארוכה, יש כמה נתיבים, אפשר להסתדר. אבל כשכולם מתנגזים בסוף ומגיעים אל השער, בשער צפוף. אז גם אם הדרך הייתה יחסית במצב סביר, לא עומדות היו רגלינו. כשמגיעים לשער, אז בשער יש צפיפות, כי כולם רוצים להיכנס דרך אותו שער. כולם מתרכזים באותו השער. וכאן לא רק שדרכי ציון אבלות מבלי בהם מועד, אלא השערים שוממים. באמת, אפשר, אולי קשה לנו לתאר את המצב הזה, אבל תחשבו רגע, עיר שהיא מרכז החיים הרוחניים, העולמיים של ישראל ושל האנושות, כמשל, מרכז כובד לא ברמת התנועה, אלא ברמת התוכן, ופתאום הכל שומם. כהניה נאנחים. כהנים, יש אומרים, זה שבט הלוי, יש אומרים, כל עם ישראל נקרא ממלכת כהנים, אז הכהנים נאנחים. גם המושג הזה, הנחה, הוא צריך אולי איזושהי הערה. הגמרא אומרת שיש הבדל בין כאב פנימי לכאב חיצוני. כשאדם כואב כאב פנימי, אז הוא לא נאנח. זה, הכאב הוא פנימי. אבל כשהכאב מתגבר, עד כך שהוא לא יכול כבר להכיל בתוכו את הכאב הזה, אז הכאב הזה מתפרץ החוצה בצורה של הנחה. ולכן באמת הגמרא אומרת שאדם שנאנח, זה אדם שמזמין עליו צרות, חס ושלום. כלומר, אדם שנאנח זה אדם כזה שהצרות שלו כל כך תוחפות עליו, שהוא לא מסוגל לשמור בתוכו, אלא כבר הוא משפריץ את זה החוצה, כבר אין ברירה, הוא רוצה לפרוק כבר את כל הלחץ, את כל המתח, את כל הכאב הזה. אז, וגם פה במגילה, מי שישים לב, אז גם השורש צר וגם השורש הנחה, חוזר כמה פעמים, אז כהניה נאנחים. יש כאב שהוא כאב פנימי, אבל יש כאב שהוא כל כך לוחץ מבפנים שהוא כבר רוצה החוצה. זה מזכיר קצת בחות יפקה, אבל זה לא רק בכי פנימי, זה גם דימתה הלחייה, הדימה בחוץ. אותו דבר כאן, הכהנים כל כך כואבים, עם ישראל כממלכת כהנים, או שבט הלוי, כי עובד במקדש וכו'. והכהנים נאנחים, כלומר הכאב כל כך פנימי, עד שהוא כבר אי אפשר לצבור אותו יותר בתוכנו, הוא כבר רוצה החוצה בצורה של הנחה. כהניה נאנחים, בתולותיה נוגות. זה ביטוי לא כל כך מובן מה זה קשור לכאן. אפשר לומר, המילה נוגות זה מלשון יגון. גם בהמשך, הוגה השם בפסוק הבא, הוגה על רוב פשעיה. השורש הוגה או נוגות זה מלשון יגון, כאב, צער. בתולות, אדם בגיל הזה, בחור או בחורה, זה אדם כזה שכל כוחות החיים שלו, כל עוצמות החיים שלו, כל שאיפות החיים שלו, הציפייה של החיים שלו, החלומות של החיים שלו, מתרכזות, אם אפשר לומר, בגיל הזה, בגיל של הבחור והבתולה. כן, חז"ל התבטאו, גם הפסוקים בנביא התבטאו הרבה פעמים, הגיל שהוא דוגמה להתעוררות הכוחות והחלומות והשאיפות וכו', זה הגיל הזה. אז כהניה נאנחים, אותו השבט שהוא אמור להוציא את הקודש של הפועל, אז הוא מוציא את הכאב הזה כבר החוצה, והבתולות, שזה בחינה של הופעת החיים המתעוררים באופן טבעי, זה נהפך ליגון. בתולותיה נוגות והיא מר לה. ובאמת הפסוקים האלה הם פסוקים מזעזעים. הכל כביכול חידלון, חורבן, שממה, בדד, מוות. באמת פסוקים מזעזעים. היו צריה לראש. עד לכאן עם ישראל. אבל אומות העולם, אלה שצוררים אותנו, שעושים לנו צר, היו צריה לראש. לעומת הראש שעם ישראל היה אמור להיות ראש, ירושלים הייתה אמורה להיות ראש, צריה נהפכו לראש, אויביה שלו, שלו מלשון שלווה, אויביה נמצאים בשלווה, כי השם הוגה, הקדוש ברוך הוא הביא על עם ישראל, על ירושלים, יגון, הוגה מלשון יגון, כאב, צער, כי השם הוגה על רוב פשעיה, עד כדי כך הפשעים היו כל כך חמורים, עולליה הלכו שבי לפני צר. כאן יש במפרשים כמה הסברים, יש רוצים להגיד שמדובר על גלות שקדמה לחורבן הבית. בכל אופן, המילה עולליה כמובן מדובר על התינוקות, על העוללים, ולכאורה התינוקות הם לא אשמים. מי שאשם בפשעים זה מישהו בעל בחירה, הוא צריך לשלם את המחיר. למה עולליה? מה אשמים העוללים? אלא גם הפסוק הזה בעצם מבטא שהפשעים, ההידרדרות הרוחנית של ישראל הייתה כל כך חמורה, עד כדי כך שאפילו העוללים, אפילו התינוקות, הרכים, שילמו את המחיר, הלכו שבי לפני צר, ירדו בשבי. מה יש לשבות תינוקות? מה הם אשמים התינוקות? מה אתם יכולים להרוויח מהתינוקות? אתם רק צריכים עכשיו לפרנס ולדאוג לתינוקות. כל זה כלפי האויב. אבל החורבן כל כך גדול שאפילו העוללים הלכו שבי לפני צר. ויצא מבת ציון כל הדרה. מה זה הדרה? יש גם פה כמה הסברים. באופן הפשוט, הדרה זה מקדש. זה ההדר. הרמב"ן, יש רמב"ן שאומר, הדר העולם, הדר ארץ ישראל, הדר ירושלים, הדר מקדש. אז הוא משתמש בביטוי הדר. אולי עוד איזה הערה אחת. המלבים אומר על הפסוק עוד והדר לבשת. המלבים אומר שהמילה הוד זה היופי הפנימי. והדר זה הביטוי החיצוני של היופי הפנימי. עוד והדר לבשת. ההדר זה הלבוש של ההוד. ההוד זה התוכן הפנימי. והדר זה הביטוי החיצוני. לכן באמת כל המצוות שקשורות ליופי חיצוני נקראות הדר. נכון, פרי עץ הדר, הידור מצווה. ודרת פני זקן וכו'. אז הפירוש הפשוט, ההדר שלנו, איפה מופיע היופי הפנימי של ישראל באופן ממשי, באופן מעשי? מקדש ומלכות, ירושלים. אז ויצא מבת ציון כל הדרה. זה הפירוש הפשוט. ויש שרצו לומר על פי המשך הפסוק, שההדר של עם ישראל זאת המנהיגות שלו. מה שנקרא פה בפסוק, היו שריה, השרים, בין שרי הקודש, בין שרי ההנהגה, לא משנה. המנהיגות של עם ישראל היא בעצם ההדר של עם ישראל. כי בעצם המנהיגים שהם אמורים לגלות את הפנים של עם ישראל. כשחזל במשנה בסוטה מדברים על הקלקול בהנהגה, אז הם קוראים לזה פני הדור. פני הדור זה הפנים של הדור, הפנימיות של הדור, שיוצאת החוצה בפנים, כלפי חוץ, זה החלון ראווה שלנו. אז מי החלון הראווה? המנהיגים, ההמון, האזרחים, כל אחד במקומו, חשובים מאוד כמובן, אבל כלפי חוץ מה שנראה, הפנים, זה המנהיגות. אז ויצא מבת ציון כל הדרה, כלומר ההדר, מי ששם לב בקינות, אז גם אחת הקינות שתלו את השרים בידיים שלהם, כלומר הידיים זה בעצם הביטוי לכוח הפעולה, וכביכול הרשעים האלה תלו את המנהיגים, את הרבנים, את הצדיקים, את המנהיגות המעשית, תלו אותם כביכול בידיים, כביכול אין להם יכולת פעולה, אין להם יכולת עשייה, אין להם יכולת הנהגה. אז ויצא מבת ציון כל הדרה, היו שריה כאיילים, לא מצאו מראה. אז הפשט, היו כאיילים לא מצאו מראה, כמו אייל שמחפש אוכל, מחפש עשבים ולא מוצא. אבל הגמרא במסכת שבת אומרת, שם יש כ-10 סיבות מדוע חרבה ירושלים. אז שם אחת הסיבות, הגמרא אומרת, מפני מה חרבה ירושלים? מפני שלא הוכיחו זה את זה. מה הראיה שלא הוכיחו זה את זה? אומרת הגמרא, הפסוק הזה, היו שריה כאיילים. מה זה שריה כאיילים? אומרת הגמרא, כשאיילים הולכים, אז הם הולכים בטור, אחד אחרי השני, לא הולכים בשורה, הולכים בטור. והאיילים, דרך ההליכה שלהם, שהראש של האייל האחורי כפוף אל מול הזנב של האייל הקדמי. הולכים ראש זנב, ראש זנב, ראש זנב. ככה הם הולכים. אז אומרת הגמרא, מה זה היו שריה כאיילים? במקום שהראש של המנהיגות הוא יוכיח את מה שיש להוכיח, אז המנהיגות שיש לה את יכולת ההוכחה, הכניסה את הראש שלה בתוך הזנב של זה שקדימה. כלומר, לא לקחה אחריות, במקום להרים את הראש ולקחת אחריות, הראש הזה נכנס תחת הזנב וכביכול קיבל את המציאות כפי שהיא, ולא הגיב עליה כשהייתה יכולת תגובה ואולי גם יכולת תיקון. אז ויצא מבת ציון כל הדרה, זאת אומרת, אם הפסוק הזה, אם המילה הדרה מדברת על השרים, זאת אומרת שגם השרים, המנהיגות הרוחנית וכו', היא גלתה, אז החלק השני בפסוק זה הסיבה. מדוע ויצא מבת ציון כל הדרה? מדוע ההדר של עם ישראל, השרים של עם ישראל, המנהיגות הרוחנית של עם ישראל, מדוע היא גלתה? לכאורה הצדיקים היו בסדר. אומר הפסוק, למה? היו שריה כאיילים, לא מצאו מראה. השרים יש להם מראה, המראה זה הציבור. הציבור רואה אותם והם אמורים לראות את הציבור. ובמקום להוכיח, כשהיה צריך להוכיח על כל הקטסטרופות שהיו בירושלים, כמו שמתאר ישעיהו הנביא, אז השרים היו ראש קטן. המנהיגות הרוחנית הראש קטן, זה מזכיר, בטח הרב ביגון הזכיר את זה פה, קמצא ובר קמצא, כן, שישבו החכמים בסעודה, ולא הגיבו. לא הגיבו שלקחו את אותו בר קמצא וסילקו אותו בבושת פנים מהסעודה. איך לא הגיבו? וזה מה שגרם לבר קמצא ללכת לקיסר וללשין. וכל זה, ומזה התגלגל לפי הגמרא מה שהתגלגל. זאת אומרת, אז איפה נמצאת האחריות בעצם? האחריות נמצאת אצל שריה. והאחריות היא שהם היו כמו איילים. במקום לקחת אחריות על הדור, ולהוכיח את הדור, ולרומם את הדור, היו שריה כאיילים. ולכן, ויצא מבת ציון כל הדרה, כי היו שריה כאיילים, לא מצאו מראה, לא ראו את הצון, את עם ישראל, לא הוכיחו את ישראל, לא הרימו את ישראל וכו', והלכו בלא כוח לפני רודף. גם הפסוק הזה, הרי בלא כוח כולם הם בלא כוח. כשעם ישראל נרדף, אז כל עם ישראל בלא כוח. אבל המנהיגות היא אמורה להיות בעלת הכוח. היא אמורה להיות זאת שלוקחת אחריות, ומרוממת את הציבור, ומתמודדת מול האויב, ופונה כלפי שמיה. וכאן, אפילו המנהיגות הרוחנית, והלכו בלא כוח, לפני רודף. זכרה ירושלים ימי עוניה ומרודיה, כל מחמודיה אשר היו ממקדם בנפול עמה ביצר ואין עוזר לה. ראו הצרים שחקו על משבטיה. כאן הפסוק הזה, הייתי אומר, הוא יוצר איזשהו סוג של ניגוד בין המצב הנורמלי למצב הלא נורמלי. המצב הנורמלי הוא כל מחמודיה. כלומר, כשיש את החמודות של ישראל, של ירושלים, שהחמודות הן מקדש ומלכות, ויש מול מחמודיה ימי עוניה ומרודיה, אז זכרה ירושלים את ההבדל בין המצב האופטימלי של מחמודיה, מקדש ומלוכה, לבין החורבן והגלות. אבל צריך להגיד כאן אולי הערה יותר עמוקה, וכדאי להעיר אותה. כשהפסוקים מתארים את השיעבוד של עם ישראל במצרים, אז התורה אומרת שאנחנו היינו משועבדים וכו', וגם התורה אומרת שלא רק היינו עניים ומשועבדים, אלא וימררו את חייהם בעבודה קשה. מה זאת המרירות הזאת? גם פה המילה מרודיה, יש הסבירו משום מרירות. מה זאת מרירות? אז מסביר הרב במאמרי ראייה דבר מאוד מאוד עקרוני, גם במאמר הדור רומז לדבר הזה. איזה אדם או עם יכול להיות מריר? רק אדם או עם שמכיר את מעלתו ורואה איך בפועל מתגלה ההפך הגמור ממעלתו, הוא יכול להיות מר. זאת אומרת, אדם או עם שיש לו אישיות של עבד, והוא עכשיו בפועל עבד, מר לו שהוא עבד? מר לו? לא. למה? זה האופי שלו, זאת התכונה שלו, זה סדר החיים שלו, זהו. אז אם יש עם שבאופיו הוא עבד, אז גם כשבפועל הוא יהיה עבד, זה לא יפריע לו, הוא לא ירגיש מרירות, לא יהיה פער בין המצב במציאות לבין האופי העצמי שלו. אבל מה שאין כן עם ישראל, אומר הרב, עם ישראל הוא עם של בני מלכים, עם ישראל הוא עם של שרים, זה לא עם של עבדים. ולכן הייתי אומר, הנחמה שנמצאת בסיפור השיעבוד במצרים זה שהרגשנו את המרירות. הרגשת המרירות היא מגלה את מעלתנו. כאילולא היינו בני מלכים ושרים, אז שהיינו עבדים ומשועבדים, לא היינו בכלל מרגישים מרירות. מי יכול להרגיש מרירות? מי שההתנהגות החיצונית הזאת של העבדות היא נוגדת באופן מהותי את הטבע, את התכונה שלו. ולכן הפסוק הזה בעצם כן אומר שלמרות שעם ישראל וירושלים נמצאים בחורבן הזה, זכרה ירושלים. כלומר, זה לא זיכרון טכני, זה לא ספר זיכרונות, אלא זכרה ירושלים כשעם ישראל נמצא במצב הכי חורבני, הכי שפל, הכי נמוך, שכביכול היה כבר יכול להתרגל לשפלות הזאת ולעבדות הזאת ולחורבן הזה, וכבר לאבד את תחושת המרירות. לא, זכרה ירושלים ימי עוניה ומרודיה, כל מחמודיה בימים, כן, חסר כאן בית במחאות, זכה ירושלים בימי עוניה ומרודיה, כל מחמודיה אשר היו ממקדם. זה שהיא זוכרת את מחמודיה, זה מראה על מעלתה. בנפול עמה ביצר ואין עוזר לה, ראו הצרים שחקו על משבטיה. גם פה יש הרבה מה לומר. אבל קודם כל, בנפול עמה ביצר ואין עוזר לה, כמו שראינו, אין מנחם ואין עוזר וכו'. ראו הצרים, הנה, שימו לב כמה פעמים השורש צר פה מופיע, גם רק הפסוק הזה פעמיים. ראו הצרים, אותם אלה שיצרו לנו, שחקו על משבטיה. באופן פשוט, שחקו על משבטיה, שחקו על זה שירושלים שובטת, שביטה, חרבה. אבל יש שפרשו על משבטיה, לפי אחת הדעות בחז"ל, החורבן היה לפי מספר השבתות, או על אי שמירת השבת ומספר השמיטות שעם ישראל לא שמר. אז הגויים במחאות יודעים לזהות שבעצם סיבת החורבן היא לא סיבה טכנית, זה לא שיש איזה אויב שהוא יותר חזק מאיתנו מבחינה צבאית, והוא הצליח להחריב את המקדש ואת המלכות ולהגלות אותנו, אלא שחקו על משבטיה. זה שאתם לא שמרתם שבת, זה שאתם לא שמרתם שמיטה שהיא בחינת שבת וכו'. אז הגויים הצרים שחקו על זה שלא, שאנחנו בעצמנו גרמנו לחורבן הזה. זה לא שיש כאן איזה אויב חזק שהוא יותר חזק מאיתנו והוא מנצח אותנו, אלא אנחנו בעצמנו הבאנו עלינו את החורבן הזה, בכך שלא שמרנו משבטיה. על פי זה גם אפשר להסביר את הפסוק הבא, חטא חטא ירושלים. איזה חטא? לא מצוין כאן. ירמיהו הנביא לא מציין איזה חטא חטא ירושלים. אם נחבר לפסוק הקודם, אז החטא שחטא ירושלים הוא משבטיה. אי שמירת השבת, זה גם דעה בחזל, לא חבר שם מפני שחילולו בת השבתות, שם במסכת שבת, או השמיטה, שמספר שנות הגלות זה כמספר אי שמירת שנות השמיטה וכו'. חטא חטא ירושלים, על כן לנידה היתה. נידה, כידוע, זה אישה בזמן רחוקה. יש הסבירו נידה שעם ישראל כל כך היה שפל בגלות, עד כדי כך שכל מי שראה את חורבן ירושלים ואת עם ישראל שפל בגלות, אז לנידה מלשון להניד ראש. לנידה הייתה, זאת אומרת כל מי שראה את הפער בין המצב האמיתי שעם ישראל צריך להיות בירושלים את הצחות לבין המצב בפועל, אז הוא הניד את הראש ואמר, לא יוצא מזה, זהו, נגמר. זה קשור, נידה ולהניד, זה אותו עיקרון. אז חטא חטא ירושלים, על כן לנידה הייתה, כל מכבדיה היא זילוה, גם כאן אנטיתזה, כבוד וזילות. כבוד, מלשון כובד, זילות, מלשון זול, מלשון זוללה. כשאני זולל משהו, אני מחלה אותו, כן? הוא נהיה זול בעיניי. דבר יקר, אדם לא זולל אותו, הוא שומר עליו, אבל דבר שהוא פחות חשוב, פחות כבד, פחות מכובד, אז אתה מתנהג אליו בזילות, אתה זולל אותו. אז חטא חטא ירושלים על כן לנידה הייתה, כל מכבדיה היא זילוה. זאת אומרת, גם אלה שידעו את כבודה של ירושלים, את הכובד, את המשקל, את הערך, את החשיבות, ואת הכובד של עם ישראל, היא זילוה. זה גם עוד פסוק שהוא אנטיתזה קיצונית, איך מכבוד הגענו לכזאת, לכזה זילות, כזה זלילה, כזה זול. כי ראו ערוותה, זה גם משפט חמור מאוד, בחלק הזה בפסוק, הערווה זה הדבר, הייתי אומר, המכוסה ביותר. זאת אומרת, יש דברים שגם כשאדם הוא פגוע בהם, ורואים את זה בפרסיה, יש איזשהו שורש פנימי ששם לפחות יש איזו שמירה, יש איזה כיסוי, יש איזה... אין פגיעה עד כדי כך. כי ראו ערוותה. כלומר, כנראה שלפי כל הסיבות שחזל אמרו ביחס לחורבן, אז באמת הערווה התגלתה, כלומר, הדברים הכי יסודיים, הכי בסיסיים, הכי אלמנטריים, קולקלו. גם היא נהנחה, עם ישראל זיהה, ירושלים מזהה את החטא, את חומרת החטא, איך הכבוד הפך לזול, איך אפילו הערווה התגלתה, גם היא נהנחה ואתה שוב אחור. תומתה בשוליה, לא זכרה אחריתה, ותרת פלאים, אין מנחם לה, ראה השם אתוני כי הגדיל אויב. תומתה בשוליה, אפשר להסביר שני פירושים הפוכים. אפשרות אחת, שהתומה הגיעה עד השוליים. כלומר, היות וכי ראו ערוותה, אז התומה הגיעה, התחילה מההתחלה, מהיסוד, מהערווה, עד הצדדים, עד הפינות, עד השוליים. אבל אפשר להגיד שהפסוק הזה הוא סוג של נחמה. גם כשחז ושלום, חטא חטא ירושלים, וגם שראו ערוותה, וגם שמכבדיה היא זילוה, וגם אלמנה, וגם בדד, וכל מה שכאן מתואר, איפה התומה נמצאת? בשוליים. התומה נמצאת בצד. התומה באמת, כלומר, גם אם עם ישראל יחטא חטאים חמורים ביותר, כולל שהתוצאות המעשיות של חורבן וכו', התומה היא רק בשוליים. התומה היא רק בצדדים. התומה היא לא בשורש. היא לא במהות. הייתה כאלמנה, לא אלמנה, כאלמנה. אז הפסוק הזה הוא גם סוג של נחמה, או החלק הזה של הפסוק, שלמרות שראו ערוותה, באמת לא ראו ערוותה. תומתה בשוליה. לא זכרה אחריתה, ותרת פלאים. לא זכה אחריתה, גם פה אפשר להסביר כמה פירושים, או שאחרית זה מלשון המשך, סוף, סיום, אז לפעמים יש מצב שהתומה היא כל כך חמורה, שאתה כבר לא זוכר את העתיד. אבל זה לא מדויק, למה? ותרת פלאים. פלא זה דבר שהוא נוגד את הטבע. כשאני אומר על דבר שהוא פלא, אז זה לא נורמלי. זה נוגד את הטבע, כן, להבדיל, כמו קוסם שעושה איזה קוסמות, אז הילדים מתפלאים, איך יכול להיות? נכון, אז פלא זה דבר שהוא נגד הטבע, הוא נגד, הוא נגד המהות, הוא נגד התכונה של הדבר. אז תומתה של ירושלים ושל ישראל, רק בשוליה. לא זכה אחריתה, היא לא רואה לאן זה הולך ומה יהיה בהמשך, אבל הירידה הזאת היא פלא. זה דבר שהוא בלתי, הוא בלתי אפשרי, כי באמת זה נוגד את המהות. אין מלחם לה, כי באמת כלפי חוץ זה נראה נורא, אבל ראה השם אתוני, כי יגדיל אויב. הקדוש ברוך הוא יודע שעם ישראל לא איבד את עצמו, ולא איבד את מהותו, והוא רק כאלמנה. ולכן ראה השם אתוני, כי יגדיל אויב, העוני הזה הוא יהיה המקור לענייה, לתשובה, לענות. כן, עוני עין נון יוד ועין נון היי. אז תחילת התשובה של הקדוש ברוך הוא להאיר פניו אלינו בחזרה, זה דווקא העוני שלנו שהוא ניגוד מוחלט לכל התוכן האמיתי שלנו. כל הפרק הזה אנחנו רואים, כל הפרק הזה בעצם עוסק בניגודיות הנוראית בין מה שעם ישראל באמת לבין המציאות בפועל. אולי עוד טיפה נתקדם עוד קצת. ידו פרס צר על כל מחמדיה, כי ראתה גויים באו מקדשה, אשר ציווית לא יבואו בקהל לך. יש מקומות במקדש שהגויים לא יכולים להיכנס. יש מקום שנקרא, מי שיסתכל אחר כך אפילו במשנות של קיאתי, במסכת תמיד, אם אני זוכר נכון, לא, מסכת מידות, אז בפתיחה יש שם את התרשים של בית המקדש. אז יש מקום שנקרא סורג. לפנים מן הסורג, גויים לא יכולים להיכנס. עד הסורג יכולים, לפנים מן הסורג, גוי לא יכול להיכנס. וגם ישראל, יש כן הבדל בין עזרת ישראל לעזרת כהנים וכו'. אז הגויים לא יכולים להיכנס למקדש, כלומר אין להם כניסה שם. זה מקום שאין להם כניסה. הייתי אומר, צריכה להיות שם איזה כיפת ברזל רוחנית, שגם כשהם ינסו להיכנס, אין שם כניסה. זה לא המקום שלהם בכלל. יש גם פסוק בהמשך שלא האמינו, כן, לא האמינו שירושלים טיפול. איך יכול להיות שבאמת ירושלים טיפול? בכל אופן, אז ידו פרס צער על כל מחמדיה. הצער, האויב, המלכות, הרשעה, הצליחה לפרוס את ידה, להכניס את ידה על כל המחמדים, שעל כל החמודות. כי ראתה, עם ישראל רואה, גויים באו מקדשה, נכנסו למקדש. אבל אתה ציווית, הקדוש ברוך הוא אשר ציווית, לא יבואו בקהל לך. הם לא חלק מהקהל שיכול להיכנס פנימה למקדש. אז איך הם נכנסו? הרי זה לא מקומם. איך זה יכול להיות בכלל? כל המן הנחים, עם ישראל, עוד פעם, ההנחה הזאת, התוך הפנימי שיוצא החוצה, כל המה נאנחים מבקשים לחם. לחם או, במובן הפשוט, אוכל זה מהמצור, או לחם מלשון הלחמה. ידוע מה שכתוב, שלחם הוא מלחים, מחבר את הנפש ואת הגוף. אולי נגיד איזה הרן, מקווה שזה לא דבר תורה יותר מדי. על פי הסדר בהלכה, לפי השולחן ערוך, אדם קם בבוקר, דבר ראשון צריך להתפלל. אחרי התפילה נפסר בשולחן ערוך, צריך לאכול לחם. אחר כך אומר השולחן ערוך, יצא לעסקיו, ילמד תורה, ויצא לעסקיו. בכל אופן, שתי הפעולות הראשונות שאדם צריך לעשות בבוקר, זה קודם כל תפילה, ואחרי זה ארוחה. אומר הנציב בעל עמק דבר, שכשאדם ישן בלילה, אז הנשמה עולה למרומי עליון. מה נשאר במיטה? הנפש, שיש בה איזה נקודת חיות, לכן האדם לא מת, והגוף. אבל הנשמה היא שטה במרומי שמיים. כשהנשמה חוזרת בבוקר, אז אדם אומר, מודה אני לפניך המלך וקיים, שחזרת בנשמתי. אומר הנציב, עכשיו צריך להלחים, לחבר את הנשמה לנפש, ולחבר את הנשמה והנפש לגוף. החיבור בין הנשמה לנפש מופיע דרך התפילה. זה הנשמה תמיד מתפללת. והחיבור בין הנשמה והנפש לגוף מופיע דרך האוכל, ארוחה. אז דבר ראשון, אדם קם בבוקר מתפלל. מה הוא פועל בתפילה? מלחים את הנשמה לנפש. פעולה שנייה, אוכל ארוחת בוקר, לחם, מלחים את הנפש לגוף. אחרי שקיבלנו, או אחרי שאדם התפלל ואכל, קיבלנו אדם, נשמה, נפש, גוף, מחוברים, חטיבה אחת. עכשיו צריך לצאת לפעולה, לפעול בעולם, לקדם את העולם, תקדם את העולם מבחינה רוחנית, ילמד תורה, ומבחינה מעשית, ילך לעסקיו. זה הסדר. אז שתי הפעולות הראשונות, זה פעולות שמלחימות את האדם. כלומר, יוצרות את צורת האדם מחדש, אחרי שהנשמה התנתקה בלילה. שתי הפעולות האחרונות, זה אחרי שיצורת האדם, עכשיו הוא פועל. הוא פועל בעולם בקודש, תלמוד תורה, הוא פועל בעולם בחול, ילך לעסקיו. אז אפשר להסביר גם פה אותו דבר. כל המן נאנחים, מבקשים לחם. הכוח המלחים את האומה לעצמה, לריבונו של עולם, לארצה, לתפקידה ההיסטורי וכו', זה מקדש. והמקדש הזה, באו גויים מקדשה, ידו פרץ שר על כל מחמדיה. אז כל המן נאנחים מבקשים לחם. מה זה לחם? לא מבקשים לחם לאכול. מבקשים את ההלחמה, את החיבור. לנו היום קשה להבין מה חסר לנו כשאין מקדש, כי לא היינו בתקופה כשיש מקדש, אנחנו לא יודעים מה חסר. אבל אם אנחנו נשתכנע מתוך לימוד שכשיש מקדש בעולם, יש טוב בעולם, יש אמת בעולם, יש חסד בעולם, יש פיתוח העולם באופן חיובי, כל מה שאנחנו כל הזמן סובלים ממנו, כל זה לא יהיה כשיש מקדש. תחשבו רגע, כשיש מקדש, יש רק טוב בעולם, אין רע. רק דברים חיוביים, לא צרות ואיסורים, לא דברים שליליים. רק אמת, לא שקר. ירושלים אורו של עולם, ומקדש אורו של ירושלים אורו של, כן, אורו של עולם. איך הרב כותב באורות? ראוי לה לאנושות, שהיא תראה את עצמה במקום אחד על פני כדור הארץ, בתומת ילדותה, בתמימות מלשון שלמות של הילדות. הילד תמיד יש לו איזה שלמות אלוהית, איזה נקיות, איזה צלילות רוחנית כזאת. אז כל המן נאנחים מבקשים לחם. נתנו מחמדיהם באוכל להשיב נפש. כאן יש מי שאמר שיש כאן רמז נורא, זעזע. על זה שהיה שלב בזמן המצור, שעם ישראל כבר ויתר על החמודות, על אוצרות המקדש וכלי המקדש רק כדי שיהיה לחם לאכול. אבל אולי לפי הפירוש שהזכרנו מקודם, שלחם זה מלשון הלחמה, ובית המקדש הוא מלחים בעצם את העולם העליון עם העולם התחתון. אז כל המן נאנחים מבקשים לחם, נתנו מחמדיהם באוכל להשיב נפש. כלומר, אנחנו שואפים לגלות את החמודות האלה, את המחמדים הרוחניים האלה, בחינת אוכל, להשיב נפש, כי הנפש שלנו היא לא מולחמת, היא חסרה. ראה השם והביטה, כהייתי זוללה, עוד פעם, זללו אותנו, עשו אותנו זולים, תחת הכבוד, כל מכבדי הזילוע. אולי נסתפק בפסוק הבא ונסיים בדבר חיובי. לא עליכם כל עוברי דרך. אלה שעוברים בדרך, נגיד את זה אחרת. כשאדם הולך בדרך והוא שייך לדרך, אז הדרך אומרת לו משהו. הוא שייך לדרך, הוא מתאים לדרך, הדרך זה הוא. כשאנשים אחרים עוברים בדרך והם לא שייכים לדרך הזאת, אז זה לא אומר להם הרבה. בשבילם זה סתם איזה נקודת מעבר. אומר ירמיהו הנביא, לא עליכם כל עוברי דרך. מי שילך בדרך, כמשל, תחת ציון אבלות, ויראה את החורבן, ויראה את השממה, ויראה את הבדד הזה, אין לו מושג, כלומר, אומות העולם שלא שייכים להלחמה הזאת, להיות הכלי להלחמה, אין להם מושג בכלל מה קורה פה, מה חסר פה. איזה חורבן יש פה, איזה כאב יש פה. לא עליכם כל עוברי דרך. אתם לא יכולים בכלל להבין מה קורה פה. הביטו וראו אם יש מחוב כמחובי. אתם מסוגלים בכלל להבין את המחוב? אצלכם זה לא מר. אצלנו זה מר. כי זה נוגד את הטבע, זה נוגד את המהות. אז יש כאבים שעם ישראל, רק הוא יכול לסבול אותם, ורק הוא יכול לכאוב אותם, ורק הוא יכול להתאבל עליהם, כי רק הוא מבין את החיסרון, ורק הוא מתוך ההבנה הזאת יביא את היתרון. אז לא עליכם כל עוברי דרך. כלומר, בתוך המגילה הזאת יש הרבה פסוקים, שהם פסוקים שכלפי חוץ נראים פסוקים נוראים, אבל יש בהם סוג של נחמה. למשל, רק נזכיר אולי מה שאמרנו, כאלמנה ולא אלמנה, או זכרה ירושלים, עצם הזיכרון, או תומתה בשוליה, זה רק בשוליים, זה רק בשוליים. או למשל פה, לא עליכם כל עוברי דרך. אתם לא מסוגלים בכלל להבין מה זה חורבן ירושלים. יש עוד עם בעולם שאבל עכשיו בתשעה באב? או היום ביוד באב? לא. כן, ידוע סיפור על נפוליאון שראה את היהודים אבלים, שאל אותם על מה אתם אבלים? אמרו לה על ירושלים, אמר להם זה היה לפני הרבה מאוד שנים. ואז הוא אמר, מי שחרב על משהו, מי שאבל על משהו שאחר לפני הרבה מאוד שנים, יש סיכוי שהמשהו הזה גם ייבנה. אז לא עליכם כל עוברי דרך, אומות העולם שעוברות בדרך ולא מבינים בכלל מה אנחנו אבלים. אין להם בכלל יכולת השגה למה אנחנו אבלים, איזה לחם חסר פה, איזה הלחמה. אז לא עליכם כל עוברי דרך, הביטו וראו, אם יש מכאוב כמכאובי, אשר עולה לי, אין עוד כאב כזה, אין יכולת להבין את זה מי שלא שייך למדרגה הזאת. הוגה השם, הקדוש ברוך הוא עוד פעם, הביא אלינו יגון, ביום חרון אפו. אני חושב שאולי בפסוקים האלה אפשר לראות בגדול, הייתי אומר, מצד אחד את הפער, את הניגודיות הנוראית בין המצב האופטימלי לבין המצב בפועל, שזה רמוז, הייתי אומר, כמו שהתחלנו במילה היקה, איך? איפה אני שלך? איפה אני שלנו? אבל מצד שני, שבתוך הפסוקים הקשים האלה יש כל מיני הבזקים כאלה, כל מיני הערות באלף, שזה רק כאלמנה, זה לא מהותי, זה לא נוגע עד השורש, זה לא פוגע עד מקום שאין תקווה. ולכן שוב, אם נחזור לסוף המגילה, בזה נסיים, אם נחזור לסוף, אז אנחנו אומרים בסוף, נחזור לטיפה אחורה, מה שלא ראינו מקודם, נפלה עטרת ראשנו, אוי נא לנו כי חטאנו. בית המקדש נקרא עטרה, בעטרה שיתרה לו אמו, שלמה המלך. עטרה זה כתר, כן, אבל הכתר זה הכתר של המלך. אבל לפעמים המלך מוריד את הכתר. זה שהמלך בלי כתר זה לא אומר שאין מלך. יש מלך, רק כרגע בלי כתר. והאתרה הזאת רק נפלה. נפלה. מה שנפל יכול לקום. יש חלק מפרשים שאומרים שהמילה נקמה זה מלשון להקים, זה מלשון לקומם, זה להקים את מה שנפל. ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. זאת אומרת, כשהאתרה נופלת, אז א', היא רק נופלת, אפשר להקים אותה. ב', הכתר נפל, זה הכתר, נכון, אבל המלך קיים. המלך זה ריבונו של עולם, מלך מלכי המלכים. המלך זה השכינה שהיא מולכת על העולם. המלך זה ישראל, להבדיל שנקראו בני מלכים. עם ישראל חי, ומקדש של מעלה חי, והקדוש ברוך הוא ודאי חי ומחיה. לכן רק, אם אפשר לומר, זה רק נורא, כן, אבל רק נפלה עטרת ראשנו. אוי נא לנו כי חטאנו. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על מה? על הר ציון ששמם, שואלים ילכו בו. נכון. אבל, אף על פי ששואלים ילכו בו, ואף על פי שהר ציון שמם, ואף על פי שעל זה דווה ליבנו, וחשכו עינינו ונפלה עטרת ראשנו, אנחנו בטוחים, אתה השם לעולם תשב. אז איכה ישבה בדד, וגם היה שם עוד ישבה, מי ששם לב. היא ישבה בגויים, לא מצא מנוח. שתי הישיבות האלה, ישיבות נוראיות. אבל איך מסתיימת המגילה? אתה השם לעולם תשב. הישיבה האלוהית היא ישיבה עולמית. אז נכון ששואלים הולכים בו, נכון שדרכי ציון אבלות, אבל אתה השם לעולם תשב, כסאך לדור ודור. למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים? כמובן זה לא נצח, דומה לנו כנצח. השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. נזכה בעזרת השם שהפסוקים האחרונים יתקיימו בנו במלאות, אנחנו כבר בתוך התהליך הזה, בעזרת השם נקווה שהתהליך ישתלם במהרה בימינו, אמן.